עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ביחד ללמוד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פאה בדף י"ז, פרק שלישי, פרק מלבנות האישה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים להצלחתם של משפחת מואס, היקרה להצלחה בבריאות, בפרנסה, בשפע ובכל מילה דמיטב. כמו כן השיעור לעילוי נשמתה של אמא של מלכות, אמא של משפחת מואס, הגברת פולה בת סופיה, ולעילוי נשמתם של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, ולהמשך רפואתו שלמה והאמירה של נתן בן רחל. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, קרקע בטרוב החייבת בפי המשנה שלפנינו עוסקת בשיעור המינימלי של קרקע שחייבת בפיה. האם קרקע כלשהו, נניח קרקע פחות מארבע אמות, חייבת בפיה או לא? המשנה כאן מביאה ארבע שיטות. שיטת רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, קרקע בית רובע, רק אם בקרקע הזאת ניתן לזרוע בשיעור של בית רובע, או אז היא חייבת בפיה, אבל בפחות מכן היא לא חייבת בפיה. והשיעור של בית רובע, רובע הקו, זה נפח של שישה ביצים, כמו מי שיודע את החשבון של השכלה בגודו. אומר רבי אליעזר, שאם ניתן לזרוע שם בדרך כלל כמות זרע כזו, הרי שהיא חייבת בפאה. והתוספתא בכלאיים פרק ב' הלכה ז' מבארת שהשיעור הזה זה שטח של 101.6 אמות מרובעות. זה שיטת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר שלא דנים לפי השיעור כמה שזורים, אלא לפי שיעור התפוקה של הקרקע בעושה שעתיים. רק אם הקרקע הזאת יכולה להפיק תבועה בשיעור של שעתיים, רק אז היא חייבת בפאה. והשיעור הזה הוא פחות מהשיעור של רבי אליעזר. כי שדה שמוציאה שני שיעים של תבועה, היא קטנה יותר משדה שבה זורים רובע הקו. כך מבארים התוספות יום טוב ומלאכת שלמה. שיטה שלישית, רבי טרפון אומר, השיעור המינימלי של קרקע לחיוב פאה זהו 6/6 טפחים. שיטה רביעית, רבי יהושע בן בטרה אומר, אם בקרקע הזאת ניתן לקצור ולשנות שתי פעמים, או אז היא חייבת בפאה, והגמרא תבאר את שיטתו, מסיימת ומסכמת את המשנה וההלכה כדבריו. אומרת הגמרא, רק נציין ונאמר, שלמרות שהמשנה כאן אומרת וההלכה כדבריו, הרמב״ם דוחה את שיטתו ופוסק כשיטת רבי עקיבא במשנה הבאה. אומר הירושלמי, מתמא דרבי אליעזר, מהמקור לשיטתו של רבי אליעזר, שקרקע שניתן לזרוע בה בית רובע חייבת בפאה. מתרץ הירושלמי, נאמר כאן לגבי חיוב פאה, לא תכלה פאה צדך לקצור, המילה צדך מופיעה כאן. ואילו בכליים שם בויקרא י"ט פסוק י"ט כתוב שדך לא תזרע כליים, גם שם מופיעה המילה שדך. אם כן לומדים גזירה שווה שדך שדך, מה שדך שנאמר להלן לגבי כליים? השיעור הוא בית רובע, כפי שהמשנה בכליים מפרטת ומבארת בפרק ב' משנה י', שיש להפריד בשיעור בית רובע בין שני מיני תבואה צומחים בשדה, בכדי שלא לעבור על איסור כליים, כי רק אם יש את השיעור הזה של בית רובע בין מלמין, הרי זה שדה שיש כאן הפרדה, כי צריך שיש שיעור הפרדה של שדה בין ארוגה לארוגה. הרי שלמדנו מכאן ששדך שנאמר לגבי פאה, זה גם שיעור דומה, שיעור של בית רובע. שואל הירושלמי, מתמא דרבי יהושע, מה מקור לשיטה השנייה במשנה שראינו, שקרקע המפיקה שעתיים חייבת בפאה? עונה הירושלמי, נאמר כאן לגבי פאה, את המילה שדך לא תכלה פאה, שדך לקצור. ונאמר להלן לגבי מצוות שכחה, ושכחת עומר בשדה דברים כבד לפסוק י"ט. אם כן, שוב יש לנו גזירה שווה. מה שדה שנאמר להלן, הכוונה שעתיים, כך מבואר בדיני שיחה, שזה השיעור שתבועה בשיעור שני שיעה נחשבת לשדה של תבועה, ולכן אם הוא שוכח בשיעור זה, זה לא נחשב כשכחה. אף כאן לגבי פאה, מה זה שדה? זה שעתיים. שאלה ירושלמי, מתמא דרבי טרפון, השיטה השלישית במשנה שאמרה שהשיעור זה כל קרקע 6/6 טפחים חייבת בפאה. מתרץ הירושלמי, 6/6 מהיכן לומדים? מדיני ארוגה, ששם למדנו כפי שמבואר במסכת שבת, שארוגה שיש בה 6/6 טפחים, ניתן לזרוע בה 5 מיני זרעים. והטעם לכך, כי ארוגה בשיעור 6/6 טפחים, הרי מוגדרת כשדה. אם כן, גם שדך שנאמר בפאה, הכוונה 6/6 טפחים. השיטה הרביעית במשנה, רבי יהושע בן בטרה, שהמשנה פסקה כדבריו, זה כדי לקצור ולשנות והלכה כדבריו. שואל הירושלמי, מה קצירה כדרך הקוצרים, או אפילו כלשהו? האם נאמר שהקצירה של רבי יהושע בן בטרה במשנה, הכוונה כדרך הקוצרים, שדרכם לקצור מלוא כפות תבועה, בפעם אחת, או שמה נאמר שהכוונה כאן, או אפילו קצירה, כלשהו, וזה הכוונה לקצור ולשנות. אולי הכוונה, שאם אתה יכול לקצור קנה אחד ועוד קנה, זה כבר נקרא לקצור ולשנות. מתרץ הירושלמי מלמד לכתיב, הפסוק שמופיע בתהילים קופקפתת, שלא מילא כפו קוצר וחיצנו מאמר, ששם למדנו הדאם רק קצירה כדרך הקוצרים, כמו שכתוב כאן, מילא כפו, רק עם הקצירה, בפעם הראשונה ובפעם השנייה, זוהי קצירה שהוא יכול למלא את כפו מן התבועה, רק זה נקרא קצירה שעליה המשנה מדברת לקצור ולשנות, ולא קצירה של קנה אחד לקצור ולשנות. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה זין אומרת המשנה, רבי עקיבא אומר קרקע כלשהו חייבת בפאה, זו שיטה חמישית, לאחר שראינו ארבע שיטות במשנה הקודמת, ושם המשנה פסקה כרבי יהושע בן בתרא שאמר לקצור ולשנות, כעת מביאה המשנה דעת רבי עקיבא, וכך פוסק הרמב״ם להלכה, שהשיעור המינימלי של פאה זה אפילו כלשהו, ובביקורים כנ"ל, מצוות ביקורים קיימת בכלשהו. ולכתוב עליה פרוסבול, הלל תיקן את הפרוסבול, בכדי שהעשירים ילוו לעניים, ולא ימנעו מלהלוות להם מפני שהשמיטה משמטת את החוב, תיקן פרוסבול, תיקן הלל את הפרוסבול, ובכך החוב אינו נשמט, כי שטרות ההלוואה נמסרים לבית הדין. במסגרת התקנה הזאת, רק אם ללווה יש קרקע, ואפילו קרקע כלשהו, הרי שהפרוסבול יכול לפעול לטובת המלווה. אולם אם אין ללווה קרקע, הרי שתקנת הפרוסבול בטלה. והטעם לכך, כי חכמים מתקנים תקנה רק בדבר המצוי. והדבר המצוי שיש לאדם קרקע, כי אם לא היה לו קרקע, הרי שהמלווה לא היה מלווה לו, כי הקרקע משובדת לחוב. ויש המבארים שהתקנה הזאת משום שכאשר יש קרקע משובדת לחוב, הרי נחשב הדבר שהיא כביכול גבויה, ולכן בית הדין יכול לבוא ולומר, החוב נמצא אצלי, המלווה מסר לי את שטר החוב, ויש לי קרקע שמשובדת, אז החוב כבר נקבע, לכן השביעית אינה משמטת. דבר נוסף, קרקע כלשהו אומר רבי עקיבא, ולקנות עם הנכסים שאין להם אחריות, בכסף בשטר ובחזקה. הכלל הוא, שקרקע נקנית בכסף שטר וחזקה. אם אדם רוצה לקנות מטלטלים, הרי שצריך לעשות משיכה. ואם הוא לא יכול לעשות משיכה, הרי הוא יכול לקנות את המטלטלים אגב הקרקע. מספיק קרקע כלשהו, כדי שתוכל לקנות אגב הקרקע, את המיטלטלין ואת הקרקע אתה קונה בכסף שטר וחזקה. ורק נציין שהבבלי, מסכת ברבתא בדף כ"ז, מבאר ששיטת רבי עקיבא לגבי ביקורים, דווקא לקרקע שגדלים במיני זרעים משבעת המינים כגון חיטה ושעורה, אבל קרקע שגדלים במיני אילנות כגון תאנה, אינם חייבים בביקורים, אלא רק אם יש 16 עמות שסביב לאילן, ששייכו לבעל האילן, ולפי זה כאשר המשתה אומרת קרקע כלשהו חייבת בביקורים, זה דווקא במיני זרעים. והטעם שבמין אילן צריך 16 עמות מסביב לאילן, זה מפני שהאילן יונק מהקרקע שסביבו בשיעור 16 עמה. ואם היניקה היא לא מהשטח שלך, יוצא שאתה לא יכול לבוא ולומר, האדמה אשר נתת לי השם, כי האילן יונק מאדמה שאינה שלך. ממשיכה המשנה ואומרת, הכותב נכסיו שכיב מרע, אדם שהוא שכיב מרע, שהוא נוטה למות, חכמים תקנו שכל דבריו כנתונים וכמסורים. אז אם אותו אדם שהיה שכיב מרע, כתב את כל נכסיו לאחרים, אם הוא שייר קרקע כלשהו לעצמו מתנתו קיימת, לא שייר קרקע כלשהו, אין מתנתו קיימת, נבהר את הדברים, יושב יהודי שהוא שכיב מרע, מחלק את כל נכסיו. לאחר מספר שעות, ברוך השם, הוא מבריא ויוצא ממוות לחיים. כעת אומר אותו אדם, תחזירו לי את כל הקרקעות, הרי כל הסיבה שנתתי לכם קרקעות, זה כי הייתי בטוח שאני מת. אבל בהתברר ובהינתן בכך שאני חי, הרי שתחזירו לי את כל הקרקעות, האם טענתו טענה? בוודאי. מעצם זה שהוא חילק את כל קרקעותיו, הדבר מוכח כאלף עדים, שבוודאי כוונתו הייתה לחלק את כל קרקעותיו, רק בגלל שהוא עומד למות. אבל אם הוא שיהיה לעצמו דירה אחת, הרי שהדבר מלמד אותנו שהוא לא היה בטוח שהוא עומד למות, כי אם הוא חשב שהוא עומד למות, למה הוא לא חילק את אותה קרקע? בוודאי שהוא לא חילק את אותה קרקע, כי הוא רצה לשייר אותה לעצמו. הרי יוצא מכאן שהוא חילק את נכסיו, הגם שהוא לא עומד למות ולכן הוא לא יכול לחזור בו מנכסיו. לסיכום, אם הוא נתן את כל מתנותיו, את כל נכסיו כאשר הוא שכיב מרע לאחרים, הרי בהינתן והוא ברוך השם מבריא, הרי שכל מתנותיו מתבטלות. אולם אם הוא שייר לעצמו קרקע, הרי שכל מתנותיו קיימות, והוא נותר עם אותה קרקע. דין נוסף לגבי קרקע כלשהו, הכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כלשהו, והיא לא מחתה ואמרה שמגיע לה כתובה, הרי שהיא איבדה את כתובתה. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה את החלוקה, אף על פי שלא קטר לו שום קרקע, איבדה את כתובתה, והלכה כשיטת תנקמה, שדווקא אם בעלה מנוח נתן לה קרקע, והסכימה ולא מחתה, הרי שאז היא מאבדת את כתובתה, ואם מחירה הקרקע פחות מכתובתה, הרי שהיא מאבדת ומקבלת רק את הקרקע. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשתמע, והירושלמי רבי עקיבא אומר קרקע כלשהו, רבי אמי בשם ריש לקיש באי שאל הגה עצמך, שהיה שם שיבולת אחת, הרי איך רבי עקיבא אומר שקרקע כלשהו חייבת בפאה? הרי אם יש לי קרקע כלשהו ויש לי שיבולת אחת, הרי הכלל הוא שמתי אני חייב בפאה? בחיטה האחרונה. יוצא שכאשר תלשתי את החיטה הראשונה, לפני שתלשתי אותה, אני עוד לא חייב בפאה. אחרי שתלשתי אותה, כבר אין לי ממה להשאיר פאה. אז איך זה יכול להיות שאני חייב בפאה מכלשהו? עד שלא קצר אין כאן חיוב. מי שקצר אין כאן שיעור של הירושלמי. איך רבי עקיבא אומר שקרקע כלשהו חייבת בפאה? הרי לא ייתכן במציאות שאם יש לי חיטה אחת מקרקע כלשהו יש חיוב פאה. מתרץ הירושלמי רבי חנניה. בשם רבי פנחס אומר טיפטור יש להעמיד את דבריו של רבי עקיבא בקרקע כלשהו בשעה שם כלח אחד ובו חמש שיבולים. כלומר לא מדובר קרקע כלשהו עם חיטה אחת. קרקע כלשהו שמשם יוצאת חיטה אחת והחיטה הזאת יש לה חמש חיטים. מין כלח כזה עם חמישה חיטים. הרי שהחיטה הראשונה שאתה תלשת, אתה עוד לא חייב בפאה לפני תלשתה. אחרי שאתה תולש אותה אתה חייב בפאה. אין שום בעיה. נשארו לך ארבע שיבולים, שלוש שיבולים, שתי שיבולים, שיבולת אחת, תפריש פאה. אבל באמת, אם היה לך קרקע אחת וחיטה אחת, הרי שלא היית חייב בפאה. כי לפני קצירת החיטה אתה לא חייב, ואחרי הקצירה אין לך ממה להיות חייב. שואל הירושלמי שאלה נוספת, רבי מן אביי שאל, ולייטנן אמרי נקמה כלשהי חייבת בפאה. המשנה אמרה, קרקע כלשהו חייבת בפאה, בשיטת רבי עקיבא. אבל המילים הללו אינן מובנות. הנוסח הזה מאוד מאוד קשה, מדוע? כי כאשר אתה אומר קרקע כלשהו, משמע שהחיוב על הקרקע. אבל זה לא נכון, גם אם אני קניתי ממך, מבעל השדה, את הזכות לגדל חיטה, אני חייב בפאה. למרות שהקרקע לא שלי, בניגוד לביקורים שיש דין שהקרקע תהיה שלי, בפאה בכלל אין דין שהקרקע תהיה שלי. ואם אני שכרתי ממך את זכות הגידול לשנה הקרובה, או לעונה הקרובה של החיטה בשדה שלך, הרי שאני חייב בפאה. אם כן נוצא שלא הקרקע חייבת בפאה, אלא הקמה. ואם כן היה לה למשנה לנקות שכמה חייבת בפאה ולא קרקע, מתרץ הירושלמי לבגין דתן הביקורים, מכיוון שהמשנה הביאה דין ביקורים, ששם הכלל הוא שבביקורים אתה אומר האדמה שנתת לי השם, ואם אתה לא בעלים על הקרקע אתה לא יכול להביא, ואומנם יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, באדם שסוחר את זכות גידול האילנות, האם הוא מביא וקורא או לא, האם קניין פירות כקניין לגוף או לא, לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל באופן עקרוני בביקורים יש דין שאתה תהיה הבעלים, מה שאין כן בפאה. אבל מכיוון שלגבי ביקורים שייך לומר את המילה קרקע, גם לגבי פאה המשנה השתמשה בניסוח של קרקע, למרות שהניסוח הזה לא נכון כאן, אלא היינו צריכים לכתוב כמה, ולא קרקע, כי לא הקרקע המחייבת, אלא הקמה מחייבת. למדנו במשנה תני והרעיון, כעת במשנה לא ראינו את הרעיון, אבל הביתה מוסיפה לדיני קרקע כלשהו רעיון. מה הכוונה? יש מצווה להיראות בבית המקדש ולהביא קורבן, מי שאין לו קרקע לא מחויב במצווה הזאת. ומה המקור לכך? רבי יוסי בשם רבי יוחנן אומר, מי שאין לו קרקע פטור מן הרעיון, שהרי אמרה התורה בשמות כ"ג, שיש מצווה על כל אחד להיראות בירושלים ולעלות לעזרה. ושם התורה אמרה שזה תלוי בקרקע. איכן היא אמרה שזה תלוי בקרקע? שהרי התורה אמרה שמי שעולה לירושלים, הרי שלא יחמוד איש את ארצך. יוצא שמצוות העלייה לרגל תלויה בזה שיש ברשותך קרקע. ולכן מי שאין לו קרקע, הרי הוא פטור ממצוות הרעיון. רבי מן אביי שואל הירושלמי, ולמה לאינה נמרין, למה אנחנו לא אומרים מי שאין לו קרקע פטור מן הוידוי? הרי כל מצוות וידוי על המעשות שנוהג פעמיים בשמיטה, פסח של השנה הרביעית ופסח של השנה השביעית, שאז יש מצווה שנקראת וידוי מעשר, גם שם לכאורה זה תלוי אם יש לך קרקע או לא. שהרי שם בנוסח הוידוי אתה אומר בדברים כפיו, ואת האדמה שנתת לנו, והירושלמי לא מיישב שאלה זאת. רבי יוסי ברבי בון בשם רבי יוחנן אמר, שמועת הכן, אכן כך מבואר. כלומר, שאלתו של רבי מנה היא לא שאלה, היא התשובה. זה באמת נכון, מי שאין לו קרקע, פטור מן הוידוי. דכתיב את האדמה אשר נתת לנו. ממשיך הירושלמי ואומר, למדנו שמי שאין לו קרקע פטור ממצוות עלייה לרגל. רבי יוסי בשם רבי יושע בן לוי אומר, מי שאין לו קרקע פטור מן הראייה שנאמר, לגבי מצוות הריה ולא יחמוד איש את ארצך. בעלותך לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. למדנו מכאן שהתורה תולה את מצוות עלייה לרגל בכך שיש לך קרקע. שהרי אמרה התורה ולא יחמוד איש את ארצך. ואומנם הרמב"ם מלכות חגיגה פרק ב' הלכה א' לא מביא את הקריטריון הזה. ומה שמה מדיבה הרמב"ם שגם מי שאין לו קרקע חיה במצוות הריה. ולכאורה הרמב"ם ילמד שהפסוק ולא יחמוד איש את ארצך זה לא פסוק שבו תלויה מצוות הרעיון, אלא התורה ברכה את אותו יהודי והבטיחה לו שלא יזיקו לו. ובהקשר לכך שהבאנו את הפסוק ולא יחמוד איש את ארצך, מביא הירושלמי מספר מעשים, בהקשר לכך מעשה באחד שהניח את קריו, הקרי שלו בשדה, לכאורה היו גנבים והיו אמורים לגנוב. הוא בא ומצא אריות סובבין אותו. מעשה באחד שהניח בית של תרנגולים. הוא בא ומצא חתולות מקוראין לפני חתולות. באו לטרוף את התרנגולים, והחתולים היו שם מקוראין לפניהם. משמע מכאן שהיה כנס, חד בנה שווה יקבד הפתיח. עזב את ביתו פתוח ואתה והשכח חכין, הרעה נחש, כריך על קרקסוי, כרוך, על המנעול, כדי שכל מי שירצה לגנוב, יפחד ויברח. רבי פנחס משתה ידנו ודסיפר את המעשה הבא. טרן אחין באשקלון, שני אחין באשקלון. אבו לאון מגורין וכניה אליהם שכנים גויים. אמרו השכנים הגויים, כדון אילן יהודה, יעוד מעט היהודים האלה, סלקן ירושלים, יעלו לירושלים, וכל רכושם יישאר ללא שמירה. ממילא, אנה נסבין, אנחנו נגנוב כל מה דהיתם, כל מה שיש להם. מן דסלקן כאשר עלו לירושלים, זימן להם הקדוש ברוך הוא מלאכים נכנסים ויוצאים בדמותן. חששו הגויים ולא נכנסו לגנוב. מדנחתון כאשר חזרו מירושלים ובאו לביתם באשקלון, שלחו לון מכמן, שלחו מתנות לשכנים הגויים, האשקלונים שלהם. אמרו לון, אנה ויתון, אמרו להם הגויים איפה הייתם? אמרו להם בירושלים. אמרו לון, מנשו וכתון בגו ביתם, מי נשאר בתוך הבית? אמרו ולהבנה שלא ישרנו אף אחד. אמרו השכנים הגויים הבינו שזה הכל מלאכים ששמעו להם על ביתם. אמרו בריחו אלוהים די יהודי ברוך אלוקי היהודים, דלו שבקון שלא עזב אתכם, ולא שבקלון ולא יעזוב אתכם גם בעתיד. ורק נגרוס ונביא את שיטת הרשס שגורס כאן, בדיבור המתחיל, מגורים נוחאים משכנים גויים, כדון אילן יהודה עכשיו אלי היהודים אומר כאן הרשס, שלחו ישראל את הגויים למלאכתן, שהיו הגויים מוזכרים להם לאדור או לחרוש. כלומר, הרשס כאן גורס את המעשה באופן מעט שונה. אומר הירושלמי, ראינו במשנה ולקנות עם הנכסים שקקה כלשהו, ניתן על גבה בקניין אגב לקנות מטלטלים כמו שראינו במשנה. שואל הירושלמי, מניין לנכסים שאין להם אחריות, כלומר מטלטלים, שהם נקנים עם אגב נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה. נניח יהודי רוצה למכור לחברו מטלטלים, והוא לא יכול לעשות משיכה ברמה הפרקטית, אין לו זמן או שהוא לא נמצא באותו מקום. הרי שהוא יכול למכור לו קרקע כלשהו, ואגב הקקה למכור את כל המטלטלים. אומר רבי יוסף בשם חזקיה ורבי יונה, בשם רבי חנינה תרטיה שאמר בשם חזקיה, נאמר בדברי הימים ב' פרק א', ויתן להם אביהם מתנות רבות. כך הנביא מספר את מה שיהושפט המלך נתן לבניו. ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות, עם הרי מצורות ביהודה. משמע, שהוא יקנה להם את המטלטלים אגב הקקה. כי אם הפסוק הקצר לספר שהוא נתן להם מתנות, הוא היה אומר, וערי מצורות ביהודה. מה זה אם ערי מצורות ביהודה? כאן למדנו על המושג שנקרא קניין אגב, מטלטלין אגב קרקע. שואל הירושלמי עד כדון, כשהיה קרקעות עם המטלטלין במקום אחד. ייתכן שאדם יכול לקנות את המטלטלין אגב קרקע, כאשר המטלטלין מונחים על הקרקע. מה יהיה הדין? היו קרקעות במקום אחד, ומטלטלין במקום אחר. האם אתה יכול למכור לי קרקע בהרצליה, ואגב, ככה אני אקנה את המטלטלים בצפת או לא? מיישבת הגמרא, מיישב הירושלמי, אמר רבי בון ברכי, הנשמין המנד, יש לפשוט ספק זה. מהברייתא שמביאה מעשה, אמר להם רבי אליעזר לחכמים. מעשה במרוני אחד. חכמים סברו שדברי שכיב מרע, הרי הם ככתובים וכמסורים, גם ללא עשיית קניין. דעתו של רבי אליעזר בבאתרא, שלא שגם שכיב מרע צריך לעשות פעולה קניינית. בא רבי אליעזר ומספר להם מעשה במרוני אחד שהיה בירושלים, והיו לו מטלטלין הרבה. הוא ביקש לחלקן לתנן במתנה. אמרו לו חכמים, אין את יכול להקנות, אלא אם כן קנית קרקע. ואז אגב הקרקע, תוכל למכור את המטלטלין. מה עשה אותו מרוני? בירושלים, הלך וקנה סלע אחד בצד ירושלים, ואמר חציה הצפוני של הסלע אני נותן לפלוני מהחביות של יין שנמצאים בכלל במקום אחר, וחציה הדרומי של הסלע אני נותן לפלוני מהחביות של שמן שנמצאים במקום אחר. ובא אותו מעשה לאחר מותו, לפני חכמים, וקימו את דבריו. הרי שאנחנו רואים שניתן להקנות בקניין אגב, מטלטלין אגב קרקע, למרות שהמטלטלין במקום אחד, והקרקע במקום אחר. ומדוע ברור לנו שהמטלטלין לא היו אגב קרקע? כי לא ייתכן שמאה חביות ייכנסו בצד צפוני של הסלע. כך פושט הירושלמי את הספק, דוחה הגמרא ואומרת אמר רבי חנניה, קומה לפני רבי מנה, מה פתאום, מה ראיה? ולאו שכימרא הוא, יכול להיות שבשכימרא יקלו עליו. אבל בסתם אדם בריא, לא יכול להקנות מטלטלין אגב קרקע, אלא אם כן המטלטלין נמצאים בפועל על הקרקע. שערי לפי שבכל מקום אין אדם מזכה אלא בכתב, וכאן אפילו בדברים. לפי שבכל מקום אין אדם מזכה עד שיהיו קרקעות ומטלטלין במקום אחד, וכאן אפילו קרקעות במקום אחד ומטלטלין במקום אחר. לכן דוחה רבי חנניה ואומר, אתה לא יכול להביא ראיה מהסיפור של השכימרא. כאשר אתה דן באופן כללי, האם ניתן להקנות מטלטלין אגב קרקע באופן כזה שהקרקע והמטלטלין לא נמצאים באותו מקום, אתה לא יכול להעביר ראיה מרבי אליעזר. אמר לדוחה הירושלמי וטוען, אמר ללאו רבי אליעזר, הרי מי הביא את הסיפור הזה? רבי אליעזר, שניהי, וכי אצל רבי אליעזר במסכת בבא בתרא שחולק ואומר, שגם שכימרא צריך לעשות פעולה קניינית, יש הבדל לפי רבי אליעזר בין שכימרא לבריא, אין הבדל. ומכיוון שלפי רבי אליעזר אין הבדל, הרי יוצא, שרבי אליעזר סבור שלמרות ששכימרא צריך לעשות פעולות קניניות רגילות ולא הקנו בפעולות הקנייניות שלו, הרי שבכל זאת הוא יכול להקנות אגב קרקע, למרות שהקרקע והמטלטלין נמצאים בשני מקומות שונים ומרוחקים. אם כן, כמו שרבי אליעזר סבור בשכימרא, כך סבורים חכמים בבריא. ומכיוון שכך כן יש לנו מכאן ראיה, שלמרות שהקרקע כאן והמטלטלין במקום אחר, ניתן להקנות אגב. מביא הירושלמי עוד ראיה שניתן להקנות אגב קרקע למרות שהמטלטלין נמצאים במקום מרוחק. תמן תנינה, למדנו שם, רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו, שם זה הכוונה במשנה שלנו, והירושלמי אומר שם כי הסוגיה, עיקר הסוגיה נמצא בקידושין פרק א', רבי עקיבא אומר קרקע כלשהו חייב בפאה או ביקורים. ומה ההמשך? ולקנות עם הנכסים שאין להם אחריות, בכסף ובשטר ובחזקה. שואל הירושלמי, קרקע כלשהו, מה הוא טוב? למה זה טוב קרקע כלשהו? הרי אתה לא יכול להניח על הקרקע כלשהו מטלטלין, כי הרי זה כלשהו. אז בוא נוכיח מנוסח דברי משנתנו, שלמרות שהמטלטלין נמצאים במקום אחר, אם אני מקנה אותם אגב קרקע, אני יכול להקנות, למרות שהם מרוחקים זה מזה. דוחה הירושלמי את הראיה ואומר, אמר רבי מתן עטיף תורש להעמית המשנה, שהיה שם מקום שיבולת אחת, ומרגלית תמונה בו. יכול להיות שיש מרגלית שהיא שווה הון רב. והיא עומדת על שיבולת אחת שנמצאת על קרקע כלשהו. וזה החידוש של המשנה, שאפשר להקנות את היעלום, את המרגלית, אגב הקרקע. אבל לבוא לחדש וללמוד שאפשר להקנות מטלטלין אגב קרקע כאשר מרוחקים, זה אין לך ראיה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא. את הדף היומי הירושלמי, אני אשמח לקבל הערות והערות ב-052-7164-226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.